ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לפני כשנתיים נפתחה כאן מסורת של התכנסויות באחד מימי חנוכה. בראשון שבהם עסקנו בממשק שבין הלכה ומדע. בשנה שעברה עסקנו בתחום שבין הלכה ורפואה. והיום, בעזרת השם, צדק חברתי לאור ההלכה. אין ספק שבבית המדרש שבו עוסקים בתורה שבכתב ושבעל פה, אין צריך להמציא גלגלי צדק חדשים. התורה מלאה בצדק חברתי. תורת ישראל חוזרת פעמים רבות על החובה להתייחס כראוי ולהתייחס בצורה משופרת יותר דווקא למי שלא מסוגל או לא מצליח לעמוד במרוץ החיים. התורה מזהירה אותנו פעמים רבות לא לשכוח את הגר, את היתום, את האלמנה. להם, אומרת לנו התורה, יש תקשורת מיוחדת עם ריבונו של עולם, וצריך להיזהר בזה. כאשר אנחנו נהנים, או מי שזוכה ליהנות מהשפע שהקדוש ברוך הוא מביא עליו, דווקא אז הוא צריך להתבונן יותר, לשים לב יותר, מה קורה מסביב, מה קורה עם האנשים שמימינו ומשמאלו. אנחנו מוצאים מעמד מיוחד שיש לזקן, שיש לחלש, ועוד כהנה וכהנה. אם כן, מה עניינה של היום הזה? מה עניינו של הכינוס הזה? בית המדרש, מתוקף היותו כמקום מרכזי לתורת חיים, הוא קשור גם וקשוב למה שנעשה ברשות הרבים. וחשבנו שבעקבות אירועי הקיץ האחרון, שבראש כל חוצות עלה גביע הקוטג' עם מחירו והדברים שבאו בעקבות העניין הזה, יש מקום להתייחס לסוגיה בכללותה. האם יש כאן רק חוסר סביעות רצון שמוביל למחאה חברתית, או אולי יש פה מרכיבים אחרים לגמרי? אפילו הרמב״ם בהלכות חנוכה, שהוא עורך את החשבון ההיסטורי מה קרה בתחילת בית שני עם היוונים, גם שם הוא מזכיר את העניין של הממון. ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם, למרות שלמיטב ידיעתי אין לזה שום מזכור בחז"ל שהייתה גזרה של היוונים על הממון. אנחנו בחנוכה, אבל זכינו, ובדור שלנו אנחנו במדינת ישראל, ויש כנסת ויש ממשלה ויש מנגנונים של כלכלה ומנגנוני מנהל, ואת כל זה מנהלים יהודים טובים, והם צריכים לקבל החלטות, והם צריכים לחלק את העוגה הלאומית בצורה כזאת שהדברים יהיו בצורה של צדק. איך מטפלים בתקציב מדינה? איך מתחלקת העוגה הלאומית? מתי נותנים לצבא? מתי מחליטים שצריך לבנות בית חולים? מתי צריך לשדרג בית ספר? ומה עושים עם מערכות החשמל והמים? זה בהחלט התייחסות כללית, מקיפה ורחבה. אורחנו הראשון, חבר הכנסת זבולון אורלב, נדמה לי שלא צריך להציג אותו. יש לו פה פן פרטי כשהוא מגיע לישיבת הכותל, בחיבור שיש לו עם הרב אנסבכר. שניהם היו יחד במוצב כתובה במלחמת יום הכיפורים וניצלו בנס גדול, אבל זה לא הסוגיה שעומדים בה כרגע. אבל חבר הכנסת אורלב מצוי מאוד מאוד בתחומי העשייה הציבורית, כשר, כמנכ״ל, כחבר כנסת, וביקשנו ממנו לתת לנו איזושהי סקירה קצרה עד כמה שניתן בסוגיות הללו. איך דואגים שהציבור החלש לא יהיה מקופח? איך מחלקים, איך קובעים? האם באמת במבט של מדינה, במבט של אומה, במבט של כנסת וממשלה, יכול להיות צדק חברתי? בבקשה.
תודה רבה, בוקר טוב וחנוכה שמח. אני ברצון נעניתי, לא רק בגלל הרב אנסבכר שזכיתי להיות מפקדו במעוז כתובה ביום הכיפורים, אלא לפני שהחידוש הזה של בית המדרש, של קיום יום העיון בבית המדרש, ראיתי בזה זכות גדולה להשתתף בסוגיה הזאת במובן של תורת חיים, והדליפו לי שבסוף היום ידברו על כך. מובן לכתחילה שבמסגרת הזמן שהוא קצב, השיעור הכללי הוא שיעור מאוד שטחי ומאוד רדוד, אבל נראה מה אנחנו יכולים להצליח לעשות. אני מניח שמר פינחס לנדו, אני רוצה לחשוף לו עיקרון אחד שהוא בטח ידבר עליו, כי בשיעור הראשון במבוא לכלכלה אתה לומד מושג שקוראים לו עקומת המחסור. עקומת המחסור פירושו של דבר, במילים אחרות, תותחים במקום גרביים. יש לך על ציר אחד לצורך העניין ביטחון, על הציר השני יש לך רווחה נקרא לזה, והעקומה היא עקומה מאוד מוגבלת, כי הכסף הוא מוגבל. אתה יכול לעשות פחות ביטחון, יותר רווחה, יותר רווחה, פחות ביטחון. אבל צריך לקבל את העיקרון הזה שיש עקומה שאותה אי אפשר לפרוץ, כמו גם במישור האישי והמשפחתי שלנו. יש לנו תקציב אישי או תקציב משפחתי ואנחנו לא יכולים לפרוץ אותו. התקציב יכול לכלול הרבה מאוד דברים. הוא יכול לכלול בתקציב הלאומי רק את ההכנסות ממיסים, אבל הוא יכול לכלול גם הלוואות. הוא יכול גם לכלול גם גירעון שאין לו כיסוי, עד שמישהו יבקש ממך לפרוע את החובות, ואז או שתפרע או שלא תפרע. ואנחנו רואים שכרגע בכמה מדינות אירופה כנראה יש קושי לפרוע את הגירעונות. אז מדיניות כלכלית של מדינה שואפת לחוסן כלכלי, שפירושו של דבר שהגירעון יהיה מינימלי, שהחובות יקטנו, ושתהיה גמישות מלאה למדינה לנהל את ענייניה מבלי שיהיה חשופה לתביעות. המצב הכלכלי כרגע במדינת ישראל, אנחנו אחת המדינות עם החוסן הכלכלי החזק ביותר במדינות המפותחות, שהאיגוד שלהן נקרא מדינות ה-OECD, אלה המדינות המפותחות ביותר בעולם, ואנחנו יחסית במקום גבוה מאוד. עד כאן הבשורות הטובות. עכשיו הבעיה עם הבשורות היותר קשות. באותן מדינות מפותחות אנחנו מככבים בעוד כמה צמרות מאוד שליליות. אחת מהן זה שיעורי העוני במדינת ישראל. אנחנו סגני אלופי העולם בשיעורי העוני, בכל מיני מדדים, שיעור העוני בקרב ילדים, בקרב קשישים, בקרב האוכלוסייה. שיעור עוני הוא גם, יש לו עוד היבט אחד של פערים בין עניים לבין עשירים. יש מדד מסוים שנקרא מדד ג'יני שבודק את הפערים. אנחנו אחת המדינות המקוטבות ביותר, כפי שאמרתי, כמעט סגני אלופי העולם בכיתוב חברתי. ושיעורי העוני שלנו זה לא עוד אחוז אחד או עוד שני אחוזים שאנחנו מעל מדינות שנמצאות אחרינו, אלא אנחנו בפער יחסית גדול מאוד. גם מדינה קפיטליסטית מאוד כמו ארצות הברית, ששם כל אחד לנפשו ואתה יכול למות ברחוב ואף אחד לא ייגש אליך, שיעורי העוני קטנים יותר והפערים החברתיים קטנים יותר. אמנם אנחנו מדינה שיחסית שיעור האבטלה נמוך בה, כ-6%, אבל מתברר במדינת ישראל, וכאן אני מתחיל להיכנס לבעיות, שתעסוקה במדינת ישראל, למרות שהיא מנויה לרמב״ם שהיא המעלה הגדולה ביותר בצדקה, מעלה גדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק בידי ישראל שמח ונותן לו מתנה או הלוואה, עושה עם שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות ולא ישאל. על זה נאמר, והזקת בו גר ותושב וחי עמך, כלומר זה כבר שלא יפול להצטרך. עדיין במדינת ישראל התעסוקה לא מבטיחה יציאה מקו העוני, ובערך כ-40% מהאנשים שחיים מתחת קו העוני, לפחות אחד מבני המשפחה עובד. אז תשאלו אותי שאלה טובה, איך זה מסתדר שמחד גיסה אנחנו מדינה מצטיינת בחוסן הכלכלי שלה, ומאידך גיסה יש לנו מדדים חברתיים גרועים וחמורים מאוד. פשוט מדינה מפגרת מבחינה חברתית. לא היינו כאלה בשנות ה-60, לפני כ-50 שנה, אפילו 40 שנה, היינו מדינה מצטיינת בעולם בשוויוניות, בשיעור נמוך מאוד של אנשים שחיים מתחת קו העוני, ופערים חברתיים כמעט ולא היו. מה קרה לנו? מה שקרה זאת מדיניות כלכלית שאנחנו החברתיים מכנים אותה מדיניות ניאו-ליברלית, שנוקטת עמדה די קיצונית במה שמכונה מדיניות השוק, כלומר הכל זאת שאלה של היצע וביקוש. ההיצע והביקוש קובעים את המחיר. מוצר שיש לו ביקוש גדול אבל ההיצע הוא קטן, המחיר יעלה, וכן הפוך. מוצר שיש בו הרבה מאוד אבל אין לו ביקוש גדול, המחיר יהיה נמוך. המפגש בין היצע וביקוש, מה שנקרא היד הנעלמה, שהיא קובעת את המחירים בשוק. היבט נוסף למדיניות הנאו-ליברלית שקשור באותו עניין, זה הפחתה משמעותית של מעורבות המדינה בשוק. הקטנה משמעותית של תקציב המדינה. שראש ממשלתנו היה שר האוצר לפני כ-8-9 שנים, הוא המשיל משל של השמן והרזה, שתקציב המדינה זה השמן, והוא יושב על אדם רזה של המשק הפרטי, ובאופן כזה המשק עלול להתמוטט. הוא הפך את היוצרות ואמר המשק, המעורבות הממשלתית, התקציב הממשלתי צריך להיות רזה, ואילו השוק הפרטי צריך להיות שמן. תנו לשוק הפרטי של מדיניות הכלכלה החופשית לפעול באופן ליברלי, באופן פתוח, פחות פיקוח, פחות רגולציה, פחות תאום. תנו לעסק הזה לפרוח. האנשים הפרטיים יודעים איך עושים כלכלה. המדיניות הנאו-ליברלית הזאת של הקטנת תקציב מדינה, מה פירושה? פירושה פחות תקציב לחינוך, פחות תקציב לרווחה, פחות תקציב לבריאות, פחות תקציב לשיכון, פחות תקציב לרשויות המקומיות שנותנות את השירותים, פחות תקציב למדע, פחות תקציב גם לישיבות, וכן הלאה וכן הלאה. לטעמנו, המדיניות הנאו-ליברלית הזאת היא קצינה מאוד. אין מדינה אחת בעולם שנקטה באמצעים כל כך קיצוניים כמו הממשלות שלנו. אגב, זה לא רק ממשלת נתניהו, זה ממשלות של 20 השנים האחרונות. לא חשוב איזה מפלגה או מי היה ראש הממשלה, השתלטה על מדינת ישראל המדיניות הכלכלית הזאת של המדיניות הנאו-ליברלית, והיא הגורם הראשון ליצירת הפערים לשיעורי העוני שנחתו עלינו. אין כאן שום נוסחת פלא שאפשר במדיניות נאו-ליברלית כזאת, שאתה מקטין את התקציבים הממשלתיים כי אתה רוצה לפנות את הכספים עבור השוק הפרטי, אין שום סיכוי שפערים לא יגדלו, ולכן זאת הסיבה העיקרית של הפערים החברתיים במדינת ישראל. כלומר, זאת לא גזרה משמיים, זה לא יד נעלמה, אלא זה ראש מאוד מאוד חושב, ראש מאוד מאוד מודע לאן אנחנו הולכים. המחשבה הייתה שהשוק הפרטי הוא זה שייצור את מקומות העבודה, הוא זה שייתן את המשכורות הראויות, והתברר שלא כך. התברר שהיו לזה כמה תוצאות, מספר העניים גדל והלך, אבל לא רק זאת, אלא מספר העשירים גם הוא גדל והלך. כלומר, הפערים מאוד מאוד התרחבו, והגענו היום לתוצאות של מה שנקרא טייקונים, של כ-20 משפחות בשוק הישראלי שמחזיקים כ-60% מההון שיש במדינה. והיום כבר יש איזושהי חזרה בתשובה. אתם עסוקים בבית המדרש, אולי לא מורים במדיניות הכלכלית, אבל יש כבר כמה ביטויים לחזרה בתשובה. יש ועדה מאוד חשובה שהמליצה המלצות, או עדיין לא המליצה, מגבשת המלצות או פרסמה המלצות ביניים על הגברת התחרותיות במשק ועל הפחתת הריכוזיות במשק. הריכוזיות לא של הממשלה, אלא של מונופולים פרטיים ששולטים במשק ובעצם קובעים את המחיר. ומצד שני, אותה ועדה ציבורית לשינוי כלכלי חברתי שמכונה ועדת טרכטנברג, שהייתה אמורה לעשות איזשהו שיפט. אבל גם אלה וגם אלה, גם הוועדה הזאת וגם הוועדה הזאת, קיבלו הנחיה מאוד מפורשת מן הממשלה לא לפרוץ את תקציב המדינה. לא לפרוץ את תקציב המדינה. כלומר, קבעו מהי עקומת המחסור, כלומר, מהי אותה עקומה שאותה לא פורצים, בגלל שכל פריצה שלה תגדיל את הגירעון, תחייב לקחת הלוואות, הלוואות צריכים להחזיר, כבר היום כשליש מתקציב המדינה זה החזר חובות, זה תשלומי ריבית, שליש. כיוון שבשנים הראשונות של המדינה נאלצנו לקחת הלוואות, ולעיתים גם יש הוצאות חד פעמיות שחייבים לממן אותן. לדוגמה, מבצע מלחמת לבנון השנייה, עופרת יצוקה, וכמובן דוגמה רעה מאוד ההתנתקות, שכל פרק כזה הוא בערך כ-10 מיליארד שקלים, שהוא לא בתקציב השוטף, אלא זה רכישה חד פעמית. משפחה קונה דירה, מקבלת משכנתה, שליש מההכנסות שלה הולך לתשלום המשכנתה למשך 20-30 שנה. גם הוועדות, כלומר, גם שהחברה הישראלית הגיעה למסקנה, הגזמנו, החוסן החברתי הוא חלק מהחוסן הלאומי. אם יש כאן אוכלוסייה רחבה שהיא מרגישה מקופחת, שהיא מרגישה שאין צדק בחלוקת המשאבים הלאומיים, היא לא תתרום את תרומתה למדינה, אין בשירות צבאי, אין בשירותים אחרים, עדיין ההנחיה היא המקצועית גם של בנק ישראל לא לפרוץ את התקציב. ואז עולה השאלה, תותחים במקום גרביים, יש לנו תקציב מוגבל גם במשפחה, אז מה אנחנו עושים? קונים עכשיו שס חדש, או קונים בגדים לילדים, או הולכים לפסטיגל, או שרוכשים רהיט חדש לבית, או חוסכים את הסכום הזה. הלבטים האלה הם כמובן לבטים גם של המדינה. הכנסת מייצגת את הזירה שבה נמצאים כל האידיאולוגיות והשקפות העולם שיש לאזרחי מדינת ישראל. 13 מפלגות שכל אחת מהם, ובתוך כל מפלגה גם יש תתי זרמים שמייצגים, וכמובן תקציב המדינה, כמו כל חוק, תקציב המדינה הוא חוק תקציב המדינה, כמו כל חוק הוא תוצאה של פשרה. כל חוק הוא תוצאה של פשרה. כיוון שאין לאף אחד רוב מוחלט בכנסת, וצריכים לגבש קואליציה, כלומר צירוף של כמה מפלגות יחד, גם בממשלה וגם בכנסת, בסופו של דבר כל חוק הוא תקציב, כל חוק הוא פשרה, ולכן תקציב המדינה מהווה פשרה, איזון בין דרישות שונות. זה ברור שמפלגת השלטון יש לה בדרך כלל, כמעט באופן משמעותי, השפעה גדולה מאוד. ואם הליכוד שהוא היום בשלטון מגדיר את עצמו כמפלגה לאומית ליברלית, לעניין שלנו זה הליברלי, פירושו של דבר שהכלכלה במדינת ישראל היא עדיין כלכלה ליברלית, או כמו שאני אומר לעתים גם נאו-ליברלית, אבל יש סימנים, למרות שזה לא אלול, של חזרה בתשובה, של שינוי. הממשלה למשל אימצה את העקרונות של ועדת טרכטנברג, הוועדה לשינוי כלכלי חברתי, שעשתה העברה במסגרת תקציב המדינה, במסגרת עקומת המחסור. היא עשתה העברה של בערך 30 מיליארד בחמש שנים, שזה 6 מיליארד לשנה, שעיקרו בא על חשבון תקציב הביטחון, כלומר הפחתה מתקציב הביטחון ותוספת לשירותים החברתיים, ויתר התוספות הן כתוצאה מביטול הטבות שונות של מיסים, כי המתווה של מיסים במדינת ישראל במסגרת השמן והרזה שרוצים להיטיב עם המגזר הפרטי היה הפחתות מיסים באופן בלתי רגיל לעומת מדינות אירופה. רק אתן לדוגמה, מס חברות שהן זוכות לעדיפות במדינת ישראל, בפריפריה יכול להגיע מקסימום ל-8%. באירופה לא מכירים את הדבר הזה. באירופה המינימום הוא 20%. כלומר, היו עטבות גדולות מאוד, והיה מתווה שכל שנה המס פוחת והולך, כבית שמי, אבל המתווה הזה הופסק כדי שיהיה כסף לתת לשירותים החברתיים. זה ועדת טרנברג שעדיין לא מומשה, אלא רק במסגרת החלטות עקרוניות. אתמול בוועדת הכספים, היום יש גם כותרות על זה בעיתונים, ואני חבר ועדת הכספים בין היתר, אם כי עיקרי, התפקידי העיקרי הוא בתחומי חינוך וחברה, אבל מישהו מאיתנו גם צריך למלא את תפקידו בוועדת הכספים, עברו כ-800 מיליון שקל מכל משרדי הממשלה, מפה 50, מפה 70, מפה 80, מפה 10, לטובת מערכת הביטחון. מערכת הביטחון קיבלה אתמול תוספת של 800 מיליון שקל, כמובן ועדת הכספים איננה עוסקת בגלל סודיות העניין, לאן הכסף הזה בדיוק, מה מטרותיו, לזה יש ועדת משנה מיוחדת של ועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון, ועדה מאוד מצומצמת, שהיא מה שנקרא שין סמך, שהיא שותפת סוד, והיא יודעת בדיוק לאן הדברים האלה הולכים. ושחברי כנסת, ואני בתוכם, שואלים מדוע צריכים להוריד 80 מיליון שקל ממשרד הרווחה ו-50 מיליון שקל בחינוך, אז אומרים לנו זה תת תקצוף, כלומר אי ניצול התקציב, ואנחנו בסוף שנת הכספים, למניינם אנחנו ב-21 נדמה לי היום, ב-22 סליחה, אני רואה כאן לפי התאריך, אז יש עוד 8 ימים לשנת התקציב, ואם לא ינצלו את התקציב הזה זה חוזר לאוצר. אז אמרנו בסדר, יחזור לאוצר, ובראשון בינואר חזרה למשרדים. אמרו לנו לא, יש להם כבר תקציב משלהם. כלומר, מתנהל ויכוח על 800 מיליון שקל, שמשרדי הממשלה שאספו מן הגורן ומן היקב בכל משרדי הממשלה שלא ניצלו, מה פירוש לא ניצלו? משרד החינוך תכנן לבנות עוד קומה פה לבית המדרש, ולצורך זה הקציב 10 מיליון שקלים, זה הכל דוגמה, כן, זה, שמנהל הישיבה לא עכשיו זה ברצינות, ואחרי זה הוא ישלח לי את החשבונית. ואז מתברר שבגלל שהדיירים הגישו פה צו מניעה, אי אפשר היה לבצע את הפרויקט הזה. אבל הסכום הוא קצב. הוא נמצא בתקציב המדינה, רק הוא לא ממומש בגלל איזו סיבה צדדית. מה יקרה עם הסכום הזה? בסוף שנת כספים הוא חוזר חזרה לאוצר ונכנס לקופה הכללית. בשנת תקציב חדשה צריך מחדש להקציב אותו. בא האוצר ואמר, קחו את 10 מיליון שקל האלה, במקום שזה יחזור סתם לאוצר, שילך לביטחון למטרות שאינני יכול כאן לדבר עליהם בבית המדרש, למרות שאני יודע שיש כאן אנשים שמשרתים בצהל, אבל הוא מידע שלא נחלת הכלל, הוא סכום נחוץ למערכת הביטחון, אבל אני גם מאלה שסבורים שתקציב הביטחון במדינת ישראל התנפח בצורה בלתי רגילה, ואין מוצא אחר, חוסן לאומי בנוי על חוסן חברתי, ולכן הופר האיזון בתקציב המדינה. יש כאלה, כמו למשל שר הביטחון, אומר מה הבעיה? עקומת המחסור, תרימו אותה. תקציב המדינה הוא X, תעשו X פלוס 6-7 מיליארד שקלים. הגירעון הוא 2%, תעשו שהגירעון יהיה 3%. האוברדרפט שלנו, משיכת היתר בבנק שלנו, 1,000 שקל, שיהיה 1,500 שקל. אתם לא יודעים כלכלה, הוא הולך ללמד כלכלה את משרד האוצר. פירושו של דבר להגדיל גירעון. להגדיל גירעון, זה הבעיה בכלכלה שלכל מטבע יש שני צדדים. להגדיל גירעון, פירושו של דבר, שאלה שמדרגים את מדינת ישראל, החברות הבינלאומיות שמדרגות את מדינת ישראל בדירוג החוסן הכלכלי, וככל שהחוסן הכלכלי שלך הוא יותר טוב, כך הריבית שאתה משלם היא ריבית נמוכה יותר, כלומר יש יותר סיכויים שתוכל להחזיר את ההלוואות שלך. עכשיו חלק מרכיב עיקרי בדירוג הבינלאומי הוא עניין הגירעון, האם הגירעון שלך קטן או האם הגירעון שלך גדול, וככל שאתה מגדיל את הגירעון, הדירוג שלך יורד, הדירוג שלך יורד, אתה מקבל כנס, אתה משלם יותר ריבית. תשלום הריבית הוא יכול להיות גם כן מיליארדים בתקציב המדינה. לכן, זאת לא חוכמה להגיד להגדיל את הגירעון. אז אפשר לתת פתרון אחר, להגדיל, מה הבעיה? התקציב הוא X, נעשה X פלוס 6 מיליארד, מאיפה ניקח? לא נגדיל את הגירעון, נטיל יותר מיסים, נגבה יותר מיסים. גם עם הדבר הזה יש בעיה. ככל שהמיסים עולים, מתרחשות שתי תופעות. תופעה אחת זה ההון השחור גדל, כלומר יש מוטיבציה גדולה יותר להסתיר הכנסות, ולך תשתלט על 6 מיליון יהודים עם כל הפטנטים ותכנוני המס. אנחנו כנראה מדינה שגם מובילה בעניין הזה, שהיהודים 2000 שנה למדו את דרכי הסתר, איך להסתדר עם הכסף, בין הכסף הפרטי שלהם למיסים שהם צריכים לשלם במדינות שלהם. אז אתה מגדיל מאוד את המוטיבציה להעלמת מיסים, ומאידך גיסה אתה גם מקטין את המוטיבציה להגדלת הפריון. כי עובד אומר, למה אני צריך לעבוד עוד שעות נוספות ולהגדיל? בין כה הרוב הולך לממשלה. אם אני מכל שקל, לדוגמה, אני אקבל רק 40 אגורות, אז שמה אני צריך לעבוד? ששר האוצר יעבוד. אני אין לי חשק לעבוד בשביל 40 שקלים נוספים. כלומר, ואותו דבר גם על החברות. כלומר, ככל שתגדיל את המס על החברות, אז העולם מתחרה על ההשקעות. אז יכול להיות שבמדינת ירדן אותו משקיע יקבל הטבות מס ויגיד, מה אני צריך להשקיע בישראל? אני אשקיע בירדן. למה אני צריך לקיים את מפעל הטקסטיל בגליל? אני אעביר אותו לירדן. אגב, גם משקיעים ישראלים לצערנו לפעמים עושים את הדברים האלה, ביניהם גם אנשים שקיבלו את פרס ישראל לפיתוח התעשייה. העתיקו מפעלי טקסטיל בגליל, שנשים דרוזיות בעיקר היו כוח העבודה העיקרי, ועברו לירדן כי שם המיסים פחותים והתשלום לעובדים נמוך יותר. הכסף זורם תמיד כמו מים למקום הנמוך ביותר. איפה שמשלמים פחות, גם לעובדים וגם למיסים, לשם זורם הכסף. כלומר, להגדיל מיסים זה גם בעיה. לא בטוח שאתה מגדיל מיסים, אתה מגדיל את הכנסות המדינה. גם זה כבר אנחנו יודעים. לא תמיד שאתה מגדיל מיסים, ולכן מחפשים כל מיני פטנטים, כי מיסים זה מגוון רחב, זה ממיסים על רכבים, סיגריות, משקאות, כל דבר שבעולם, כל דבר שזז במדינה הזאת, יש לו אחוז מסוים מיסים, ולפעמים המיסים הם יותר גדולים מאשר המחיר העלות האמיתית של המוצר, למשל כמו דלק. מי שחש דלק ידע שרוב התשלום שהוא משלם זה למיסים. וההנחה היא שמי שקונה דלק הוא בעל רכב, ובעל רכב לעניים אין רכב. אז לכן, גם שמטילים את המיסים, משתדלים להטיל את המיסים באופן פרוגרסיבי, כלומר, בהתחשב באותם מוצרים, מי קונה אותם. ולכן למשל על מוצרים, למשל כמו פירות וירקות, אין בכלל מע"מ, לא משלמים מע"מ. יש מחירים שהם מחירים בפיקוח בכלל, כמו לחם, חלב, ביצים וכדומה. זה לא אומר שהמחירים לא עולים לפעמים, כי מחיר הקמח יכול לעלות בגלל שרוב הקמח שלנו מיובא. זה בדיחה, אגב, ידועה של מי שהיה פעם ראש הממשלה, לוי אשכול, שהיה ראש ליטאי חריף מאוד, שיום אחד בא ואמרו לו, תשמע, אסון גדול, יש בצורת. וואו, מה? בצורת? איפה יש בצורת? אמרו לו, בנגב. יש בעיה עם החיטה, אמרו לו. תשמע, יש לנו בעיה עם גידולי החיטה, יש בצורת בנגב. אז הוא אמר, תמיד דיבר גם יידיש, אמר, קינדרלך, ילדים, אתם באמת כמעט הדאגתם אותי. אני חשבתי שיש בצורת בטקסס. אם יש בצורת בטקסס, אז אני מתחיל להיות מודאג. כי אנחנו קונים משם את החיטה, ואם שם יש בצורת, אז המחירים בוודאי יעלו. בנגב זה 10% אולי מהקמח במדינת ישראל, או משהו מהסוג הזה. פירושו של דבר שהמאבק על תקציב המדינה, השיקולים והלבטים, כמו שכתבו כאן, הם שיקולים מאוד ניידים. הם יכולים להשתנות מחודש לחודש, משנה לשנה. עובדה, הזכירו כאן את פעולות המחאה בקיץ, הם הביאו לשתי הוועדות שדיברתי. הם הביאו, יותר מדויק, להקמת הוועדה טרכטנברג לשינוי חברתי-כלכלי, שהמליצה המלצות מאוד אמיצות, מאוד אמיצות. אני לא אומר שהם חזות הכל, אבל הם לפחות התחלה מאוד מצוינת לשינוי חברתי. וגם הם נתנו אומץ ורוח גבית לוועדה לריכוזיות ותחרותיות, שהן אמורות לפגוע במונופולים, באנשים ששולטים שליטה מלאה. ואתן לכם דוגמה מזערית, מה המשמעות של שליטה, שתבינו את העניין הזה. אם בעל ההון יש לו גם מניות בבנק, מה שנקרא בהשקעה פיננסית, השקעה כספית, הוא גם משקיע גדול מאוד בבנק, אבל יש לו גם השקעה ריאלית, הוא למשל גם הבעלים של רשת השופרסל, רשת כמעונאית הגדולה במדינת ישראל, והרשת צריכה אשראי, כי צריכים לקנות מהמייצרים, ועד שאתה מוכר לוקח כמה זמן, בינתיים מישהו צריך לממן את זה, צריך לקבל אשראי. ממי הוא מבקש אשראי? ראובן, בעל הרשת הקמעונאית שופרסל, מבקש הלוואה מראובן, בעל הבנק. אז ברור שבעל הבנק נותן לו את האשראי, ואולי גם בתנאים יותר טובים, ואולי הוא דורש פחות ערבויות. אז פירושו של דבר, ואחרי זה בא שמעון לבקש אשראי, ולשמעון אין מניות בבנק. הוא יש לו רק רשת מתחרה, מגה. אבל אין לו מניות בבנק. אומר לו הבנק, תשמע, אני צריך ערבויות, וכבר האשראי נגמר לי, ואחוז הריבית עולה. ואז פירושו של דבר שזה שראובן, כמובן יקבל את האשראי, יוכל להתעצם יותר כלכלית, ואילו בעל מגה לא יוכל להתעצם כלכלית. זה עניין הריכוזיות, יש עוד הרבה מאוד מונחים, אולי מרלנדו ייכנס לדברים האלה, כי ראיתי שהוא מדבר על עקרונות יסוד בכלכלה המודרנית, בעניין של פירמידות, אני לא רוצה להיכנס לדבר המסובך הזה. על כל פנים, שני הנושאים האלה של השינוי הכלכלי-חברתי ועדת טרכטנברג והשינויים בתחרותיות ובריכוזיות אמורים לאזן חזרה. אמרתי שתקציב המדינה הוא תוצאה של פשרה, ואכן כל פעם אתם שומעים מושגים כמו סחטנים. באה מפלגה ואומרת, תשמעו, בלי איקס כסף לנושא הזה אנחנו לא מצביעים בעד. אם זאת מפלגה באופוזיציה, אז אומרים להם, תצביעו בעד, שזה אתם אופוזיציה. לא מתרגשים הרבה, כי תפקידה של האופוזיציה להצביע בעד, הרוב הוא של הקואליציה. אבל אם באה מפלגה מהקואליציה ואומרת, בלי זה אני לא זז, לא תעשו את הדבר הזה, אני מצביע נגד. ויכול להיות שהנגד הזה הוא נגד שעלול ליצור שלא יהיה רוב לתקציב. אז המחוקק הישראלי מצא פטנט, הצבעה על חוק התקציב דינה כהצבעת אי אמון, שפירושו של דבר על פי החוק הישראלי, אם מתקיימת הצבעה בכנסת על תקציב המדינה והממשלה נכשלת בתקציב הזה ואין רוב להעביר את התקציב, כעבור 90 יום יש בחירות. חד וחלק, ואין שום מוצא אחר. תקציב המדינה הוא כמו הצבעת אי אמון, שבהצבעה אחת ממשלה נופלת. בשעה שבהצבעת אי אמון, היום החוק הוא שאתה מצביע אי אמון, אתה גם צריך להגיד את מי מציעים להיות ראש ממשלה. כלומר, אם קדימה מציעה אי אמון, אז היא צריכה להציע שבדרך כלל שציפי לבני תהיה ראש הממשלה. הערבים הם גם אופוזיציה, שהם מצביעים אי אמון. אם הם ידעו שהאי אמון יצליח וציפי לבני תהיה ראש הממשלה, אני לא בטוח שהם יצביעו איתם. דוגמה יותר טובה, האיחוד הלאומי הוא גם באופוזיציה, הוא בדרך כלל מצביע נגד הממשלה כי הוא באופוזיציה בהצבעות אי אמון. אבל אם הוא ידע בהצבעת אי אמון שבאמת יהיה רוב של 61 להפיל את הממשלה וציפי לבני תהיה ראש הממשלה, אני מנחש שקצלה ובן ארי לא יצביעו בעד ולא יפילו את הממשלה. כלומר, באי אמון קשה להפיל את הממשלה, זה אי אמון אקטיבי, צריך להציע מי יהיה גם ראש הממשלה. כלומר, זה לא רק רצון להפיל את הממשלה, אלא זה כבר אתה קובע מי יהיה ראש הממשלה הבא. בתקציב זה לא כך, בתקציב זה בעד ונגד, ואם הנגד התקציב יש לו 61, לא 61, 1 מול 2, רוב של 1, לא חשוב באיזה מספר, אפילו לא צריכים 61, ובאי אמון צריכים 61, הממשלה נופלת. לכן הגמישות של מפלגות בקואליציה שרוצות לקיים את הממשלה, בתביעות שלהם, הן גם תביעות מוגבלות. אחרת כל מפלגה הייתה סוחטת עד הסוף. אתה אומר, שמה, אני אשחק, לא יהיה לזה רוב, הממשלה לא תיפול, יצטרכו להסתדר איתי. אתמול אני הייתי האצבע הקובעת בוועדת הכספים, אם משרד הביטחון יקבל את ה-800 מיליון או לא יקבל את ה-800 מיליון. הנה שיקול, והתלבטתי קשות. מצד אחד, אני מתנגד להגדיל את תקציב הביטחון. כי בעיניי הביטחון הוא גם בבית המדרש הזה, בעיניי הביטחון זה גם החוסן החברתי, ואני הייתי רוצה כן להעביר 3 מיליארד שקלים מהביטחון לנושאים החברתיים. ואל תגידו לי שאני פוגע בביטחון. אני לא פוגע בביטחון. אני שולל את הטענה הזאת, ואני לא יכול לפרט אותה כאן, אבל לא רק אני אומר את הדבר הזה, כי אני, תשאלו את הרב אנסבך, אני מפקד זוטר בצהל, אני לא גנרל גדול. אני עדיין עם חגור ונשק, עוד לא מעבר לזה. בניש, מהמחזור, יש ויכוח עם המחזור שלי, של קרם ביבנה, אנחנו המחזור הראשון או המחזור השני של הבניש. הייתה אז רק שיבת הסדר אחת. כי עד אז הלכו בודדים, אנחנו פעם ראשונה הלכנו קבוצה ענקית, 13 חבר'ה, חצי מחלקה בנחל. זה המחזור הבנישים הראשון, שגם לא יכול היה לבחור בין גולני לגבעתי וצנחנים וכל מיני דברים אחרים. אנחנו רק נחל. ולכן התלבטתי, והיו 12 איש בחדר, 7 אנשי קואליציה ואני בתוכם, מול 5 אנשי אופוזיציה. ואני השביעי. אם אני מצביע עם האופוזיציה, זה 6 מול 6, אין רוב. תקציב לא עובר. התלבטתי קשות מאוד. נכנעתי והצבעתי בעד. כי אני לא חבר בוועדת המשנה שיודעת לאן הולך הכסף, ולקח אותי איש האוצר בצד, מה שנקרא, ואמר לי על פרויקט אחד, כעסתי עליו מאוד, אמרתי דווקא מהכסף הזה, ומחר ואני, מה שנקרא גם שינסמך, הייתי בעבר שר ויושב ראש ועדת ביקורת המדינה שנמנה על הקבוצה הזאת של השינסמך, הבנתי במה מדובר והצבעתי בעד. להגיד לכם שעשיתי את זה בלב קל? לא. אתם, להגיד לכם שאני בטוח שעשיתי נכון? אני אומר גם כן לא. כי בדרך כלל, מה עושה משרד הביטחון? שהוא בא לבקש את התוספות, הוא לא בא לבקש את התוספות כדי להגדיל את משלחת הביטחון בניו יורק, או לשפר את הדיור של, להחליף את המשרדים למפוארים יותר בניו יורק. זה הוא לא בא לבקש, את זה הוא עושה מהתקציב הרגיל. כשהוא בא אלינו, הוא אומר, שמה, הפרויקט הזה, והפרויקט הזה, והפרויקט הזה. אני אומר לו, למה אתה בא לבקש את התוספת על הפרויקט? תיקח את הכסף ממשלחת הביטחון, תיצור שם את המחסור, תעשה את הפרויקט ותדבר איתנו על משלחת הביטחון המנופחת שלא צריכים אותה היום. באמצעים המודרניים של טלקומוניקציה לא צריכים את כל המשלחות האלה. בין כה וכה היום הכל באימיילים, בשיחות ועידה, מה אני צריך להגיד לכם, אתם דור טכנולוגי יותר ממני. יודעים בדיוק את כל הפטנט, יכול להיות שאני משתמש בזה יותר, אבל אתם בקיאים בזה קצת יותר ממני. לא צריכים את כל המשלחות. אז לכן, אני לא יודע גם אם עשית את הדבר הנכון, יכול להיות שפעם אחת צריך להגיד, שום פנים ואופן. תקטינו, תצמצמו, תיעלו את המערכת הזאת. אנחנו זקוקים לכסף הזה לחינוך, כדי פעם אחת להתיר את הקשר הגורדי הנוראי שבין עוני לבין הצלחה לימודית. המצב היום במדינת ישראל הוא חמור. ילד שנולד למשפחה בריבוד חברתי מסוים, אנחנו יכולים לנבא מה תהיה השכלתו בגיל 25. כמעט בוודאות. ואם הוא בא מבית מסוים, אנחנו יודעים בהסתברות מאוד גבוהה לאן הוא יוביל. וצריך להתיר את הקשר. זה תפקידה של מדינה. לא חשוב מאין מגיע הילד. חשוב מה היכולות שלו, מה הכישרונות שלו, מה האיכויות שלו, מה האישיות שלו. לא חשוב, אסור לו להנש בגלל שהוא בא משכבה כלכלית נמוכה. יש הרבה משימות שצריך. אמרתי כבר ש40% מאנשים שחיים מתחת קו העוני זה באים ממשפחות שלפחות אחד מבני הזוג עובד. כלומר, יש תופעה של עובדים עניים במדינת ישראל. אנחנו עם חקיקה סוציאלית מאוד מפותחת. מאוד מפותחת. בהשוואה למדינות המפותחות, אנחנו עם חקיקה מאוד מפותחת. מאוד, חקיקה סוציאלית חברתית מאוד מפותחת. אנחנו חפשים עוד בנרות לסתום חורים. מה הבעיה במדינת ישראל? אין אכיפה. למשל, יש שכר מינימום חובה על פי חוק. אז תשאלו כמה מפקחים על זה, ואם תופסים מעסיק שלא משלם את התשלומים, מה עושים לו? התשובות הן תשובות מעליבות, הן תשובות עלובות. אז אנחנו אומרים, תשקיעו את הכסף בפיקוח על הדבר הזה. השקעה של עוד 40 מפקחים יכולה לגרום לכך שהמעסיקים באמת יבצעו את החוקים וימנעו עוני בישראל, ואדם עובד יוכל להסתכר למחייתו ולקיים את משפחתו בכבוד, ואולי לתת גם מוטיבציה לאישה לצאת לעבוד אם היא יכולה להתפנות בגידול ילדיה, ואולי צריך לפתח עוד את המסגרות בגיל הרך כדי שנשים תוכלנה גם כן לצאת לעבודה. אלה השיקולים שאנחנו מתלבטים בהם. מה התוצאה? באמצע, על פי מאזן הכוחות של מרכיבי הקואליציה. לא תמיד התוצאה זה על פי התוצאות, הצעקות של המפלגות. כלומר, המפלגות צעקות חברתי, 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 חברתי. בצד אתה מסדר להם תקציב קואליציוני למטרות הפרטיקולריות שלהם, הסקטוריאליות שלהם, וזה נגמר העניין. אנחנו כציונות דתית עם הפנים אל כלל ישראל. זה נכון שאנחנו יודעים לדאוג גם היטב למחנה הציונות הדתית, אבל הראייה שלנו היא גם ראייה מאוזנת. אנחנו מבינים שהאחריות שלנו היא לא אחריות רק לבתי המדרש שלנו. יש לנו אחריות כלפי בתי המדרש שלנו, ואני חושב שאנחנו מבצעים אותה לא רע, בצניעות. אבל האחריות שלנו לא נגמרת בזה. היא אחריות אל כלל ישראל. כי אנחנו מבינים שהשאיפה שלנו זה שאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, על כל המשמעויות, במדינה יהודית זה לא רק כמה בתי כנסת יהיו, אלא איפה יהיו הגבולות שלה, ומה תהיה המדיניות החברתית שלה, ומה תהיה מדיניות הבריאות שלה, וכו' וכו', ומה תהיה מדיניות השיכון שלה. כל זה בעיניי מדינה יהודית. זה מחייב אותנו לראות את התמונה הרחבה, ומי כמונו גם רואים את עצמנו אחראים בביטחונה של מדינת ישראל, ולא מסתפקים כמובן בתפילה לשלום המדינה או משבר לחיילי צהל, אלא לא צריך לומר את זה פה בישיבת הסדר, שמבצעים זאת ורואים זאת לא רק כגיוס חובה אלא כגיוס מצווה כדי לקיים את הביטחון, כי עבורנו קיומה של מדינת ישראל והבטחת קיומה הוא עניין של מצווה. אלה השיקולים. אפשר גם שאלות.
אני רוצה לשאול, תודה רבה, מרשים לראות את מה שאנחנו מאמינים, התפיסה הרחבה, כמו שנדבר על זה בהמשך היום. קיום המדינה הוא יהודי תפיסה, יהודי אידיאליסטי. אני רוצה לשאול שאלה, מודו דיבר בסוף על התוצאה, עשית ככה באמצע, כי אנשים מאמינים, אנחנו מאמינים שהתוצאה בסוף, אחרי שנעשה כל מרב, היה ממש מרשים לשמוע, מרב החלת המוח האנושי שלנו, מה שנקרא אצלנו ההשתדלות, התוצאה בסוף היא תלויה גם בגורמי שמיים. אנחנו אומרים את זה, אמרנו פה לכולם, כל הראשים כאן, מה הם שמות לשמוע? כמה שהזכרת במהלך שבעצם יש הרכב פוליטי שיוצר, המפלגות יוצרים את הדינמיקה של הנהלת המדינה. אז האם כנציגים תורנים של תפיסת עולם ציונית, תורנים, האם אתם יכולים לממש את ההשפעה שאתם מגיד הזו ולומר, לתת איזשהו כיוון אמוני בתוך הדברים, ולומר, אחרי שנעשה את כל ההסתדלות של עם הנכונה, אנחנו מאמינים שהתוצאה תלויה בריבונו של עולם. האם יש מקום לזה שמפלגה דתית, תורנית, ציונית, נמצאת בדברים הנפלאים שאמרת, בתפיסה הרוחנית
שמחורי עשייה המעשית? אני אענה קודם כל, בעצם יעלו לך שתי שאלות על תביעת ידיו של הקדוש ברוך הוא בכל הפרשה הזאת. חוסן כלכלי של מדינה יכול להשתנות בתקופה קצרה מאוד. לאחרונה הראו בעולם שני מהלכים שמשפיעים מאוד על כלכלת ישראל, והם כרגע עוצרים את הממשלה מלבצע את המלצות ועדת טרכטנברג להעביר את השלושה מיליארד מהביטחון לחינוך. שני מהלכים. מהלך אחד זה מה שכונה האביב הערבי, המהפכות במדינות ערב. כלומר, אם חשבנו שיש לנו יציבות ביטחונית כמעט ודאית עם מצרים, שהיא המדינה הערבית הגדולה המובילה, 80 מיליון, עם צבא ענק, חשבנו שיש לנו יציבות, ופתאום מה שקרה שם מהפכה, והגורמים האסלאמיסטיים, הגורמים האסלאמיסטיים, פירושו של דבר, הם גורמים עוינים מאוד למדינת ישראל, זה הדתיים האסלאמיים, כי עד עכשיו החילוניים האסלאמיים שלטו שם, השתלטו באחוז מדהים בפרלמנט, שתי מפלגות שמגיעות בבית העליון ל-60% ובבית התחתון ל-75% בפרלמנט, משהו מדהים. פתאום מעלים בפניך שאלה, רגע, אנחנו צריכים עוד שתי אוגדות עכשיו בגבול ירדן, אנחנו עכשיו צריכים לתכנן את כוח השריון, כוח האוויר והכוח של האמצעים המיוחדים, נקרא לזה, גם לחזית נוספת. אסור לנו לקחת סיכונים, זה עולה הרבה כסף. אני לא רוצה להגיד כמה עולה להחזיק אוגדה משוריינת במדינת ישראל וכמה עולה עוד טייסת, כי ההנחה עד עכשיו הייתה, לצורך העניין, שהכוח האווירי שלנו לא, הוא לא לוקר בחשבון את חיל האוויר המצרי כחיל אוויר עוין. Okay? הנה, קודש ברוך הוא מנהל את העולם, אנחנו יודעים מה החשבונות שלו, השפעה ישירה שהיא חלק, זה כן אני אומר, חלק מה-700 מיליון, ה-800 מיליון שעבר אתמול. לא, היה ברור, לכן אמרתי. וכבר כולם יודעים, אולי כבר נקראתם למילואים, לעשות מילואים בכוח חדש שמוקם על גבול מצרים, והשקעה של הגדר שהיא מיליארדים בגבול מצרים. השפעה שנייה, קודש ברוך הוא מנהל את העולם, לא אנחנו, אבל זה משפיע מיד על הארנק שלנו ועל הכיס שלנו ועל התקציב הלאומי. זה המשבר הכלכלי החמור באירופה. מה פירוש המשבר הזה? המשבר הזה פירושו של דבר שיש אחוז האבטלה גדל והולך, ופירושו של דבר שאנשים מאבדים את ערך הכסף שלהם. מה המשמעות? הם קונים פחות. חברים, 60% מהייצוא שלנו הוא לאירופה. אבל אם קונים פחות באירופה, אז אנחנו מייצאים פחות לאירופה. אם אנחנו מייצאים פחות לאירופה, אז קודם כל המחיר יורד שם, כי יש פחות ביקוש למוצר שלי. אם יש פחות ביקוש, המחיר יורד. וגם, כלומר, בעל המפעל פה, יש לו פחות הכנסות עכשיו, באמת הוא צריך פחות פועלים, אז הוא מפטר אותם, אבל הם לא רוצים לפטר, הוא מוריד להם את השכר. שיעור העוני גדל. יש מפעל בנצרת שכל השנים היה המודל, תמיד היו מביאים אליו אנשים, תכף אני זכר בשמו, לא סילבנה, משהו עם סמך, למד וב, תכף אני זכר בשמו, שהוא מופעל שהתמחה, המפעל המוביל בעולם באריזות, אבל באריזות כמעוניות, כלומר אריזות קטנות שמונחות על המדפים, שאתה בא לאירופה ורואה מוצרים ארוזים יפה, זאת אלה אריזות ישראליות. זה המוצר שלו. לאור המשבר באירופה, הוא בתוך חצי שנה נקלע לגירעון של 100 מיליון שקל. הבנקים אמרו, חבר'ה, הבנו את המשבר, מינו כונס נכסים, ועכשיו הפועלים משתגעים מהעניין. עומדים להיות מפוטרים 160 פועלים בנצרת עילית ואין להם חלופות אחרות. כלומר, הכלכלה היא לא רק מעשה ידי אדם. יש כאן מהלכים עולמיים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שהם חלק מהשיקולים והלבטים שיש לנו כמובן בתקציב המדינה. לעניין של השני, של ההשפעה, נקרא לה השפעה של משנת הציונות הדתית. אתה, הרב, דורך לי על יבלת מאוד, מאוד בעייתית, מאוד מוגלתית. אנחנו 14 חברי כנסת וחברות כנסת, סרוגים וסורגות. היום אסור להדיר נשים, כן? סרוגים וסורגות. אבל 14 חברי כנסת... אתה רוצה לדרוך לי על עוד יבלת. אתמול הייתי בטקס של חנוכת בית הספר הממלכתי דתי הראשון ביפו, אחרי 30 שנה שהגרעין התורני בראשותו של הרב אלפרט הקים שם. זה היסטוריה מה שהם עושים שם, ויש גם ישיבת אסתר בראשותו של הרב מלי שם. אז היה ראש העיר, ואני לא יודע אם שמעתם בבוקר בחדשות, הוא עון חולדאי, היה תת אלוף במילואים, היה מפקד בסיס נבטים של חיל האוויר, אחר מכן היה מנהל גימנסיה הרצליה, וראש העיר כבר קדנציה שלישית בתל אביב. והוא ביקר באופן קשה מאוד את ההפרדה של בנים ובנות בבית הספר היסודי, ואמר שזאת ההתחלה של הדרת נשים. אבל לפני שהוא דיבר ואחרי שהוא דיבר, עמדו על הבמה כיתות א' ב' של הגרעין התורני הממלכתי דתי ביפו, בנים ובנות רקדו ושרו. כשאני עליתי לבמה אמרתי לו, אני לא מבין, אתה לא רואה מה קורה פה? וביקרתי אותו חזק בחזרה. לעניין שלנו, אנחנו 14 חברי כנסת. כמו שאתם יודעים, ליברמן עם 15 חברי כנסת מנהל את המדינה. ש"ס עם 11 חברי כנסת, גם כן, יש להם השפעה מאוד משמעותית במדינה הזאת. עכשיו תראו לכם 14 חברי כנסת, אתה מצפה שננהל את מדינת ישראל ברוח משתת הציונות הדתית. מה הבעיה? ש-14 האלה לא במפלגה אחת, הם בשש מפלגות. אז כל עוד מפלגה, האג'נדה שלה, המחויבות שלה, זה מהותה, זה שליחותה, וזה הפיקוח עליה, ואלה מצביעיה, שהם נשלחו כדי ליישם את משנת הציונות הדתית בתורת חיים מלאה, אז הם עושים זאת. אבל חבר כנסת סרוג, שהוא יכול להיות ציוני יותר טוב ממני, ציוני דתי יותר טוב ממני, ויש ביניהם, תכף אני אגיד גם למה, ציונים דתיים יותר טוב ממני, אם הוא נמצא במפלגה שלא זאת האג'נדה שלה, אלא היא לאומית ליברלית, והמפלגה כמפלגה לא מחויבת לתורה ועבודה ולמשנת הציונות הדתי, עם הפנים אל כלל ישראל, ולהבין מה המשמעות של מדינת ישראל מדינה יהודית, אז מה שהוא פועל, הוא פועל באופן פרטי. אבל בכנסת אין פרטי, בסוף זה עניין של מפלגה. וקל וחומר, הוא נמצא בכלל באופוזיציה, או בכלל ליברמן מכתיב לו מה לעשות. לכן, לצערי, הפוטנציאל שלנו כציונות דתית, בהשפעה על התנהלותה של מנהיגותה של מדינת ישראל, התנהלותה של מדינת ישראל, היא מאוד בעייתית, היא כמעט לא קיימת. אני אומר את זה בכאב ובצער, למרות שהפוטנציאל שלנו יותר מ-14 מנדטים. כי לא השכלנו עד היום לשבת יחד, ומה שאני מסביר פה לא נקלט. אני לא יודע להסביר את זה טוב. אני לא מסביר טוב כנראה. אנחנו מסבירים את זה, חזור והסבר. לא חשוב, צריכה להיות בכנסת זו זירה של מפלגות, לא זירה של אנשים פרטיים. אמרתי שיש ציונים דתיים יותר טוב ממני, ואני עומד על זה. אני למשל לא זכיתי כציוני דתי, וגם לא אזכה לקיים מצווה ציוני דתית מן המעלה הראשונה, לעלות לארץ. אני לא זכיתי לעלות לארץ, אני נולדתי פה. מי אני ליד יולי אדלשטיין? מי אני? אדם שגדל במשפחה שאביו כומר נוצרי, וחרף זאת ולמרות זאת נלחם את מלחמתה של היהדות, עלה לארץ. מי אני לידו? צריך לעמוד בגן עדן הרבה אחריו שם. אבל זה לא חשוב, הוא רוצה יותר ממני, אנחנו לא חלוקים, אבל הוא, מה אפשר לעשות? הוא יצטרך בסוף להצביע, לא חשוב מה הוא יאמר, בכנסת בסוף מה אתה מצביע? כפי שמפלגתו תורה לו, ולא כמו שמפלגתי תורה לו. ולכן אין לנו מספיק השפעה, השפעות הן יותר השפעות אישיות. וברור שאנחנו עם 3 מנדטים בקואליציה של 66, מה אפשר לעשות? אנחנו כבר לא לשון המאזניים. הוא לא לשון המוזניים. ומי שלא לשון המוזניים, אבל זה שיחה נפרדת, יום יום נפרד. נעשה את היום. אני מאוד, יש עוד שאלה אחת או שניים, למרות שהעוזר שלי כבר מסמן לי שאנחנו עושה לי ככה. עוד שאלה אחת.
מה
אני אתן לך במספרים מוחלטים. תראה, תקציב המדינה הוא בערך 350 מיליארד. אני לא זוכר את האחוזים, אני אגיד לך מספרים מוחלטים. בערך כשליש, אמרת לך, זרזר חובות תשלומי ריבית. מזה תקציב הביטחון הוא כ-60 מיליארד. אתמול עברנו את ה-60 מיליארד עם העברה הזאת של ה-800 מיליון. תקציב החינוך עם ההשכלה הגבוהה בערך כ-35 מיליארד. תקציב הביטוח הלאומי הוא בערך כ-50 מיליארד. עם הרווחה זה עוד 5 מיליארד, 55 מיליארד. תקציב מערכת הבריאות, אם אינני איתו, הוא סדר גודל של 30 מיליארד. כל היתר הם כבר בספרה אחת, לא בשתי ספרות. כלומר, הביטחון, רק צריך לזכור שיש לו תקציב של 3 מיליארד ועוד 200 מיליון בדולרים, זה הסיוע האמריקאי. אז תכפיל את זה ב-4 מינוס 10%, אז תראה כמה תקבל גם שם. ורובו הוא רכש ופרויקטים. בכוח אדם, מערכת החינוך יותר גדולה, כלומר מספר המורים גדל יותר מקציני הקבע, ומספר התלמידים גדול יותר כשצבא ההגנה לישראל יהיה מגויס כולו גם עם חיילי המילואים. ומספר בתי הספר גדול כמעט פי שניים ממספר הבסיסים בצהל. כלומר, מערכת החינוך היא מאוד גדולה, היא ענקית. אבל היא כולה בנויה, רוב זה 80-85% זה מזכורות. ובצבא זה, התקציב העיקרי הוא תקציב הרכש, הפיתוח והפרויקטים. סוללה אחת של טילים מסוג כזה או מסוג אחר יכולה לעוד גם מיליארד שקלים. ולהחזיק חטיבת שריון, סכומים ענקים שאין כאן מקום לפורטם. ממש עכשיו אתה מפתיר, הוא היה אחרון, עכשיו אתה מפתיר.
במידה והסכומיות, במידה והמטרה שרוצה להפיר סכום לחינוך, במידה והסכום כסף הזה
אחרי נורא לחינוך, תצטרך להזמין אותי פעם נוספת. מה חשבת שאני יכול עוד בעשר שניות? אני חסיד גדול מאוד של היפוך הפירמידה, להעביר את זה ככל האפשר לגיל הנמוך ביותר. הייתי יכול להעביר את זה לגיל חצי שנה, הייתי מעביר את זה. כיוון שכל המחקרים בעולם מלמדים, ואם יש פה אבות צעירים שידעו את הדבר הזה, כיום כל המחקרים בעולם וגם בישראל מלמדים דבר שאנחנו לא מודעים לו מספיק. שבגיל חצי שנה עד ארבע, אלה הגילאים הקובעים ביותר להתפתחותו של הילד. ההתפתחות הקוגניטיבית, ההתפתחות הרגשית, בכל המובנים. חיוך לילד בגילאים האלה יש לו משמעות גדולה מאוד. חיבוק חשוב מאוד. המגע, הדיבור, כל ההתנהלות סביבו, אלה דברים שכנראה לא ניתנים לתיקון. ואתה יודע שחינוך יש לו חיסרון. חינוך הוא לא מודולרי. מודולרי, פשוט דבר, אתה יכול לסדר את הקוביות, אתה יכול לסדר את הספרים לידך כל פעם בסדר אחר. חינוך הוא ליניארי, הוא אחד על השני. ואני רק אדגים לך, מי שיש לו בעיה בהבנת הנקרא, ולא רכש את זה כראוי בכיתות היסוד בבית הספר היסודי, אתה כבר יודע, הוא לא יעבור את בחינות הבגרות. או מי שלא למד את לוח הכפל בכיתה ד' או ה', אתה כבר יודע, הוא לא... אז זהו, זה אותו דבר, רק מה? בגיל הרך לא רואים את זה, אז אנשים מזלזלים. אם אני הייתי יכול להשקיע בגיל הרך, מחצי שנה עד כיתה, לא הייתי מוסף אגורה אחת, לא ליסודי ולא לעל יסודי, וגם לא לאוניברסיטאות. כל מה שהיה לי הייתי משקיע. בוודאי. רגע, הישיבה לא קיבלה את הכסף השבוע? היה לנו מאבק קשה מאוד מול מערכת הביטחון, ראשי הישיבות יודעים עליו, אבל לא רציתי להיכנס לדבר הזה. רבותיי, תודה רבה, יישר כוח על המפעל החשוב הזה של ימי עיון, תבורכו וחג אורים שמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.